שלום וברכה ובוקר טוב. היום יום רביעי כף ג' באדר תשע"ג. אנחנו ממשיכים באורות הקודש, חלק ראשון בעמוד כף ה'. זה פרק י"ח. אני אקרא בשם היפה ייחוד ההלכה והאגדה. ההלכה והאגדה צריכות את להתאחד זו עם זו. מה זה הלכה והאגדה? הלכה זה כל דבר שיש לו השלכה מעשית. אתה בקרח א', אתה בקרח א', לכן אתה לא יכול למצוא, זה לא ילך. ההלכה זה כל סוגיה, כל נושא שיש לו השלכה מעשית. גם הדיון המביא אל המסקנה המעשית, בכלל הלכה הוא. תודה רבה. אגדה, כך כותב רבנו שמואל הנגיד במבוא התלמוד, זה כל דבר שאינו הלכה. כלומר, ההגדרה של האגדה היא ביחס להלכה. עניינים שבאגדה, אם הם לא נוגעים למעשה, אז הם נוגעים למחשבה. יש מה שאני צריך לעשות, ויש מה שאני צריך לחשוב. בתחום ההלכה אומר לי מה לעשות, האגדה מה לחשוב. יש הבדל עצום בין שני המושגים האלה, מסיבה פשוטה. כי כאשר אני מדבר על מעשים, אני חייב לעשות מעשה כזה, ולא מעשה אחר. כלומר, ההלכה מבחינה בין טוב לרע. לעומת זה, האגדה היא חופשית מאוד. יש פה הערה חשובה מאוד. כבוד רבנו, הרב שרקי היקר, היום כף דלת באדר, ולא כף גימל. אמת, איך נתקן את זה? לא יודע, נמצא דרכים. אבל היום כף דלת באדר, כף שיניים גימל. תודה. אם כן, בעוד שבהלכה יש הבחנה מאוד ברורה בין טוב לרע, מותר ואסור, האגדה מדברת על הכל, כולל את האסור. זאת אומרת, אין תחום באגדה שאין בו חירות מחשבתית עצומה. הייתי אומר אפילו יותר מזה. החירות המחשבתית היא התנאי ההכרחי לעיסוק האמיתי באגדה. ולכן כל השאלות נשאלות באגדה. בניגוד למה שמקובל בתפיסה ההמונית, האמונה הדתית איננה מתיירת משום שאלה, אדרבה, היא שואלת את כל השאלות. לפעמים תהיה התשובה, אין לנו תשובה. זה יכול להיות, אבל השאלה צריכה להישאל. אומרים, רגילים לומר בישיבות, טובה, קושיה טובה מתירוץ דחוק. קושיה טובה, זה קושיה טובה, זה מצוין. יש לנו כלל, מקושיות לא מתים. המקור של הביטוי מקושיות לא מתים, אומרים שזה ב... רב שרצה להתיר אגונה. וכדי להתיר אגונה צריך להשתכנע שהבעל שלה מת. וכיוון שהייתה לו קושיה בסוגיה התלמודית, על יסוד זה הוא רצה להתיר את האגונה. אמרו לו, מקושיות לא מתים. זאת אומרת, זה שיש לך קושיה לא הופך את הבעל למת. כן, ברור. ומזה התפתח הביטוי מקושיות לא מתים.
אבל השאול זה...
מה? השאול זה מקום שבו יש רק שאלה, נכון. נכון, זה לא נעים, זה לא... נכון, אז זה סימן שלא מתים, כי בשאול נשארים בחיים. טוב, אם כן, ההלכה והאגדה שונות זו מזו במהות. עכשיו, אם נמשיך בדברי רבי שמואל הנגיד, במבוא התלמוד, אנחנו רואים דבר מדהים. הוא כותב לגבי ההלכה, כל מה שמסרו לנו רבותינו בעניין הלכה, כשאנחנו לומדים את זה, כאילו אנחנו עומדים בהר סיני ומקבלים את זה מאת השם. וואו, חזק. כשהוא מגיע להגדרת האגדה, הוא אומר, האגדה הוא כל דבר שאינו הלכה, ואל תקבל ממנה, אלא מה שיתקבל על הדעת. אתם רואים את התהום. מה זה אל תקבל ממנה, אלא מה שיתקבל על הדעת? הדעת של מי? שלי, אני הלומד? מדוע שהדעת שלי תהיה המדד? אולי הדעת שלי היא נמוכה. דבר נוסף, איך יכול להיות שאותו רבי עקיבא, כשהוא מדבר בענייני ההלכה, אני צריך לקבל את זה כמו מהר סיני. זה בענייני הגדה, אני צריך לבדוק אם אני מסכים. זה פשוט לא מתיישב על הלב הדבר הזה. כן? אלא הכוונה, כפי שהסביר הרב אשכנזי, זה שרבי שמואל הנגיד, בשביל מי הוא כתב את המבוא התלמוד שלו? מי צריך בכלל מבוא לתלמוד? מי שאין לו רב. מי שלומד בלי רב, הוא צריך מבוא לתלמוד. אז אם אין לך רב, כשאתה בא ללמוד אגדה, אין לך מפתח. אז אל תקבל משם, אלא מה שהדעת שלך מקבלת, כי אם לא, זה בטוח שאתה לא תבין נכון. מה שאין כן, אם יש לך מפתחות של הבנת האגדה. אבל בכל מקרה, העולם חצוי. העולם הלימודי חצוי. בעניינים שבהלכה, לעניינים שבאגדה. וכבר ציינו שההבחנה בין הלכה לאגדה יותר דקה, פחות משמעותית, בתלמוד הירושלמי, מאשר בתלמוד הבבלי, והבינו אפילו לכך דוגמה. יש גם בעיה נוספת. האגדה הרי היא השריד היותר רחוק שנשאר בידינו של הנבואה. נכון? השריד של הנבואה. השאלה היא, האם יש יחס בין הנבואה לבין ההלכה? ראינו שדעת הרמב״ם היא שאסור לפסוק הלכה מתוך הנבואה. נכון? אסור. ואם יבוא אדם ויאמר, כה אמר השם הלכה כרבי יוסף, לפי הרמב״ם הוא חייב חנק. אבל גם הרמב״ם יודע שמשה רבנו הוא נביא. ומהנבואה של משה אנחנו כן פוסקים הלכות. כך שבשורש השורשים של ההלכה ושל הנבואה, יש כן נקודת אחדות. לא ייתכן שהנקודה הזאת לא תאיר באיזושהי צורה גם על ההלכות. ולכן חייבים למצוא נתיבים שמאפשרים את המגע ואת ההתאחדות של ההלכה ושל האגדה ביחד. ברור? מה שרגילים בדרך כלל לדחות את הרעיון של ייחוד ההלכה והאגדה, זה החיבור הילדותי, כן? שבא לקחת דיון רציונלי והופך אותו לקודים. אז זה לא עובד ככה. אבל זה לא שאין קשר בין ההלכה לבין האגדה, צריך למצוא את הקשר הזה. ובוודאי, בוודאי, לפי דעת התוספות, שאנחנו כן פוסקים הלכה על פי האגדה, או על פי הנבואה. כן? כפי שמצאנו דוגמאות לכך. למשל, אצל רבי יעקב ממרוויש, כן? שהוא היה פוסק בהלכות מן השמיים, שאלות ותשובות מן השמיים, המפורסמות. טוב, אז בואו נראה את המגמה שכתובה כאן. ההלכה והאגדה צריכות הן להתאחד זו עם זו, ההכרח המביא לעסוק בשתיהם יחד, כלומר זה שאני לומד תורה, וכאשר אני לומד תורה, אני לומד גם הלכה וגם אגדה. במיוחד שבאותו תלמוד זה כתוב. אז ההכרח הזה מוכרח הוא להביא גם כן את ההתאחדות הרוחנית שלהם. מה שמרגיש העוסק בהלכה כשנכנס באגדה, וכן להפך, שהוא נכנס לעולם אחר, נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית הבאה מתוך מנוחת הנפש שיסודה באחדות הפנימית. הננו קרואים לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד שעל ידיהם ההלכה והאגדה תתחברנה חיבור עצמי. היה למשל ניסיון כזה בזמן בעל ספר משנה למלך. המשנה למלך, רבי יהודה, אני חושב, רוזנס, כתב ספר הנקרא פרשת דרכים. ספר פרשת דרכים הוא ניסיון, שהרב קוק כותב במקום אחר שהוא קצת בוסרי, אבל ניסיון מעניין, למצוא את האחדות בין ההלכה לבין האגדה. כמו כן גם, הרבה יותר מאוחר, הרב מאיר דן פלוצקי, בספר כלי חמדה, גם כן על התורה, יש לו חיבור בין הלכה לבין אגדה, ואפילו עם התנך. אבל זה ניסיונות מבודדים. אצל המהר"ל מפראג זה קצת יותר מתקדם, בוודאי אצל המקובלים יש דברים כאלה, אבל עדיין אין חיבור ענייני מבחינה לימודית. כן, בבקשה.
אם
רוחות, האם כתוב כאן עם חטא? כן, כתוב עם חטא. כן. האם לא צריך חף? אם אתה רוצה, תשים כף, אבל זה יהיה מילה אחרת. אורחות, הכוונה דרכים. אורח. כן, אורח זה דרך. כן? אם אתה רוצה, אתה יכול לבדוק את זה גם במילון בן יהודה, גם במילון גור, גם במילון אבן שושן, וגם מן הסתם בעוד ספרים שנכתבו על זה. כן, בספר מילים נרדפות של המלבים, הקרמל, שם יש לו גם על אורח ודרך. בקיצור, אתה יכול גם להיכנס לויקיפדיה פשוט. אתה תראה שאורח קודם בחטא. אתה רוצה, אתה יכול להציע, להגיש הצעה לאקדמיה העברית, ללשון העברית, שישנו, אבל בינתיים זה כך. כן. כן. טוב, הרעיון של קירוב עולמות רחוקים. אז לא, לא קראתי את כל המשפט. נראה. הננו קרואים לעשות מסיעות כאלה ברכות הלימוד, שעל ידיהן ההלכה והגדה התחברנה חיבור עצמי. הרעיון של קירוב עולמות רחוקים, זהו יסוד בניין העולם הרוחני ושכלולו. הוא כוח יסודי, עובר כחוט השני בכל גילויי החיים ובכל פינותיהם. זאת אומרת, זה לא רק בתחום הלימוד הצר הישיבתי, ההלכה והגדה, אלא זאת מגמה כללית בעולם הרוח, לחבר עולמות מרוחקים. כן.
מה שהחסידות באה לתת טעמים למצוות.
טעמי מצוות זה תחום אחר. יש קשר, זה לא רק, טעמי המצוות זה לא המצאה של החסידות, אדוני. טעמי המצוות זה כבר אצל חז"ל, אצל הרמב״ם, וכולי, כלומר, לא? לא, החידוש הוא, השאלה היא למה לחפש את הטעמים. האם לחפש את הטעם לכלל למצווה בכללותה או לפרטיה? כן? ברגע שאתה נותן טעם לפרטי המצווה, אז אתה גם נכנס לייחוד של ההלכה והאגדה, מבחינה מסוימת. כן, למשל, ספר ליקוטי הלכות של רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן מברסלב, הוא משתדל גם לתת טעמים רוחניים מאוד לפרטי פרטים של הלכות. מה שהרמב״ם אמר לא לעשות, כן, במורה נבוכים. עכשיו, גם השיטה הזאת איננה מאחדת באמת את ההלכה והאגדה. היא מסבירה את היסוד האגדי שמאחורי ההלכה. אבל היא לא יכולה להסיק מסקנה הלכתית מהאגדה. כן? כלומר, עדיין לא התחברו שתי ההכרות. מה שהרב כאן רוצה זה שתתחבר הכרה אחת. שתחזור, בעצם, מה שהרב קוק שואף אליו, זה התגלות מחודשת של תורת משה, של נבואת משה. זה מה שהוא רוצה. אז זהו, זה... כן, אתה זוכר את זה, דיברתי על זה. כן, יש הבדל בין לערבב לבין לאחד. לא. ככל, נגיד... מה שמקובל, נגיד, בישיבות הליטאיות, מאז המאה ה-19, שעושים מה שנקרא חקירה. חקירה פירושו חקירה. כן? חקירס. זה לקוח, זה מושג של כמה מגדולי הרבנים בטורקיה, זה איך הגיע לרבי חיים מבריסק. חקירס. המטרה היא למצוא יסוד מופשט מאחורי ההלכות. וכל יסוד מופשט, אם אתה מעמיק בו, בסופו של דבר הוא יסוד פילוסופי. כן? בסופו של דבר. אבל יכול להיות שזה הכוונה. כן. טוב, אבל זה בעיה. למשל, הרב קוק, כשהיה צעיר, למד אצל רבי חיים מבריסק. בין היתר, כשהוא למד בוולוז'ין, הוא נכנס גם לשיעורים של רבי חיים מבריסק, ועל זה הוא אמר, כל חקירה מסופקת. זאת אומרת, זה תמיד ספק. כלומר, מה העיקרון של שיטת בריסק? אתה לוקח... חילוק בין שתי הלכות, אתה מחפש איזשהו יסוד תיאורטי שמסביר את החילוק בין שתי הלכות, ועל פי זה אתה אומר לעצמך שאולי תחדש הלכה שלישית שלא כתובה. כן? על יסוד הרעיון המופשט. וזה מסופק. או, לא, לא מובן מאליו. כן, בבקשה.
כשאתה מדבר עם השם במונחים של טעמים,
כן.
זה משהו מאוד אנושי.
בוודאי. כלומר, הרמב״ם אומר שמי שלא רוצה לתת טעם למצוות, עושה את הקדוש ברוך הוא פחות חכם מן האדם. כי האדם, ודאי שאם אדם יפעל ללא טעמים, הוא טיפש, ואילו כלפי הקדוש ברוך הוא אומרים שזו מעלה, מה פתאום? אלא מה? מה שאתה כן צודק בהתקוממות שלך, זה שאתה אומר, איך אני בטעמים שלי יכול למדוד את הטעמים שלו? והתשובה היא, שכשאתה נותן טעמים, אתה תואם. זה הטעם שאתה תואם במצווה, דרך הלשון הרוחנית שלך. זה לא. למשל הרמב״ם כותב לגבי קורבנות. הרמב״ם נותן טעם לקורבנות, נכון? התמודדות עם האלילות וכו'. הוא אומר, אבל אל תשאל אותי מדוע בקורבן מוסף יש שבעה כבשים ולא שישה ולא שמונה. מדוע? כי אם היו שישה או שמונה גם אז היית שואל. והמבקש למצוא טעמים לדברים האלה נכנס לחולי ממושך. כך אומר הרמב״ם. ולכן הוא אומר, היה צריך מספר, אז התורה קבע מספר, שבעה, יכול להיות היה לי שמונה, אבל קבע שבעה, מה אתה רוצה? בוא, זו דעת הרמב״ם. המהר"ל מפראג הולך בכיוון בדיוק הפוך. הוא אומר, כללות המצווה, מה אתה מבין? פרטי המצווה אפשר כן לדבר, עד רבה. כן. טוב, זה נטיות שונות ברוח של האדם. יש גם הסברה סימבולית. ההסברה הסימבולית מצויה אצל פילון האלכסנדרוני, אצל רבנו יצחק אברבנאל, אצל רבי שמשון רפאל הירש, אבל רוב חכמי ישראל לא הלכו בכיוון הזה, של הסימבוליקה. כן. טוב, בואו נמשיך. הרעיון, אני שוב חוזר לתחילת הקטע, הרעיון של קירוב עולמות רחוקים, זהו יסוד בניין העולם הרוחני ושכלולו, הוא כוח יסודי. עובר כחוט השני בכל גילויי החיים, בכל פינותיהם, והוא צריך לי... אגב, מה פירוש המילה יסודי אצל הרב? תמיד, כשהרב קוק אומר יסוד הוא יסודי, הוא מתכוון למשמעות שיש למילה הזאת בקבלה, שזה ההפריה. יסוד זה הפריה. זאת אומרת, זה כוח יסודי, הכוונה כוח שמפרה, שממנו באים דברים חדשים. הוא כוח יסודי, עובר כחוט השני בכל גילוי החיים, בכל פינותיהם, והוא צריך להתגלות תמיד בצורה יותר רחבה. התכונה האנליטית. אחרי שפועלת את פעולתה מנתחת כדי לברר כל מקצוע על פי חוגו, צריכה היא להניח מקום לתכונה הסינתטית, להופיע באור הנשמה המאחדת, שכל המדעים, כל המקצועות הרוחניים מגוונים השונים, ייראו על ידה כאיברים שונים בגביעה אחת מחוטבה ואיתנה, שנשמה אחת מחוטבה ואיתנה וחיה, רבת האונים מהיא רבה. כלומר, החשיבה האנליטית היא החשיבה המדעית, והיא ביסוד העולם ההלכתי. לעומת זה, החשיבה הסינתטית היא יותר פיוטית, יותר אינטואיטיבית, והיא גם נמצאת ביסוד העולם האגדי. אבל בסופו של דבר, נפש האדם היא גם סינתזה וגם אנליזה. היא גם חוכמה וגם בינה. כן? מושגים הפנימיים. כן. צריך לעשות סינתזה בין הסינתזה לאנליזה. והתחלת צעדנו על כיכר ההלכה והאגדה, כן? כלומר, זה לא רק בתחום הזה שאנחנו נפתור את הבעיות, זה ישמש כמנוף לעוד איחודים. תגרור אחרי המון חיבורים והרמוניות, לאין חקר. והעולמים השמימיים והעולמים הארציים, האנושיות הבשרית והאנושיות הרעיונית, עם כל העושר הצפון בכל אחד מהם, יתאחדו יחד. לפעול זה על זה, את הפעולה הרצויה לגודל ושכלול גמור. ומתוך הדעה הזאת, יופיע אור חדש, על המקצוע המיוחד שאנו באים לשים בו את עינינו וליבנו בחקרי התורה, חיבור ההלכה והאגדה. החיבור הזה אינו כי אם התגלות האחדות החבויה בהם מאז ומעולם. כלומר, זה לא חדש. מצד האמת, יש אחדות פנימית, לא אנחנו ממציאים אותה, היא לא מלאכותית, היא קיימת במעמקים. מאיפה היא באה? מתורת משה. כל מי שלא טעם טעם הלכה, לא טעם טעם תורה, וכל מי שלא טעם טעם אגדה, לא טעם טעם יראת חטא. ציטוט, כן. והתורה והיראה מוכחות הן תמיד להתמזג. מה זה תורה, מה זה יראה? תורה זה שכלי, יראה זה רצוני. כלומר, זה פעולה על השכל או על הרצון. השאלה הנשאלת היא, האם האדם הוא שכל או רצון? הוא שניהם. מה העיקר בו? אנחנו רגילים לומר שהרצון הוא העיקר בו. אבל יש גם אפשרות לראות את השכל כעיקר באדם. כלומר, יש גם אסכולות שונות בדבר הזה. ומה? מה בא? זה אחת הבעיות, כן. השכל הוא נוגע בדבר. אתה צודק, הוא סובייקטיבי קוראים לזה, כן? סובייקטיבי אינטרסנטי, בהחלט. אבל הוא האדם. הוא האדם. כן, איך הרמה אומר, צלם אלוהים שבאדם זה השכל שלו. אז כך שאנחנו תמיד שואפים למין ריבוע מעגל כזה, לחבר את השכל המוגבל עם הרצון הבלתי מוגבל, כי שניהם הם האדם. כן? זה בעצם החיבור של התורה והיראה. יש גם פרק באורות התשובה, הכרחיות התורה והתשובה זו לזו. כן, מה אתה אומר? כן. לא, זה כבר שאלה על איזה אקסיומה זה בנוי. גם השכל הוא בנוי על אקסיומת יסוד. כלומר, זה לא מובן מאליו, כן? מה שאתה אומר. זו אחת השאלות הגדולות שנשאלות, למשל, במשך יותר מ-2300 שנה, חשבו שהלוגיקה היא דבר חתום וסגור. מאז אריסטו, שכתב את הלוגיקה, שום דבר לא התקדם עד המאה ה-19. והיו משוכנעים שהלוגיקה היא מדע מוחלט. עד שבמאה ה-19 התחילו לפתח את הלוגיקה מחדש, והמסקנה במאה ה-20 זה שאי אפשר לדעת שום דבר. כן? ויטגנשטיין וחבריו, כל האסכולה הווינאית, הלכו בכיוון הזה שבעצם אין האדם יכול לפתור שום דבר. כן? משפט האי-וודאות של גדל ועוד חברים. זו, אז אם אתה אמרת רצון, אבל לפני כן אמרת שיש בשכל נתונים אובייקטיביים. זו שאלה גדולה, אני לא בטוח שאפשר לענות על זה תשובה חיובית. כן? למשל, קאנט חשב שבמתמטיקה הכל סגור וברור. היום הוא יודעים שלא. כן? זה לא פשוט. יש כיוונים באמת שהולכים כמוך בימינו. כן, למשל, הסופרת האמריקאית איין רנד, היא בנתה את הפילוסופיה האובייקטיביסטית, שבה היא טוענת שהשכל האנושי הוא אובייקטיבי. אבל איך תדע? מניין לזאת? יש היום גם טענה הפוכה, שאין אמת אובייקטיבית. כן, זה הפוסט-מודרניזם. נשאלת השאלה, על סמך מה הוא אומר שאין אמת אובייקטיבית הפוסט-מודרניזם? מי גילה לו רז זה? כן. טוב, בואו נמשיך. אז אני אומר, פה מה שהרב אומר שההלכה והתורה, ההלכה והאגדה הם תורה ויראת חטא, אם אנחנו מרחיבים הכוונה שכל ורצון. והתורה והיראה מוכרחות הן תמיד להתמזג. להתפרקות הפיקציה הערבית, ברוך המשיב רבנים לגבולם. תודה רבה, כן, הייתי בנסיעה ואז הוא מברך אותי. תודה, תודה. אגב, כבר אתמול הייתי פה, תודה. טוב. והתורה והיראה מוכרחות הן תמיד להתמזג. והעבודה הלימודית צריכה להתגלות בתור צורה פה. חבל שלא הייתם כולכם במערכונים שהיו פה בליל שבת זכור. שמה הייתה הצגה מאוד יפה של התלמידים על מה שקורה פה בכיתת אמונה ועם עם ההתערבות המתמדת של המסך וזה משהו נפלא היה. טוב, מה? כן, טוב. והעבודה הלימודית צריכה להתגלות בתור צורה פועלת באופן מתודי על היסוד המאחד על הזה, שתוצאותיו כבירות מאוד. באמת, יש, עכשיו פה הרב מתחיל את הנקודה של החיבור. יש בתוך ההגדה תמיד תמצית הלכתית, הלכותית. וכמו כן בהלכה, תוכן אגדי פנימי. על פי רוב מונח התוכן האגדי בצורתה האיכותית של ההלכה. והתוכן ההלכותי בתיאורה הכמותי של ההגדה. כלומר, הגדה היא ביסודה איכות, אבל יש כמות באיכות. וההלכה היא ביסודה כמות, אבל יש יסוד איכותי בכמות. ובלא חיפוש והרגשה מיוחדה, מושפעים אנו בעת הלימוד ההלכותי מתכונתה האגדית המסותרת של ההלכה. ובלימוד ההגדה מקיצובה של ההלכה מעורב בתוכן ההגדי. אני אביא לכם אולי דוגמה בתחום ההלכה. יש מחלוקת אביי ורבא לגבי ההגדרה של מתעסק בשבת. מה זה מתעסק? למשל, מצאנו לגבי מלאכות שבת, מי שעושה מלאכה במזיד, אז הוא חייב מיטה או קרת. מי שעושה מלאכה בשוגג, הוא חייב, מה הוא חייב? חטאת. ומי שעושה מלאכה במתעסק, פטור לגמרי, נכון? עכשיו יש בעיה לגבי הגדרת מתעסק. אחד הדברים, מתעסק ושוגג, הגבול בין מתעסק לשוגג לא לגמרי ברור. מדוע? כי מתעסק הכוונה שעשיתי את הדבר בלי לשים לב. מה זה בלי לשים לב? של עשיתי מעשה, אבל לא נתקיימה מחשבתו. מחשבתו הכוונה תוכניתו. למשל, אם אני חתכתי מלפפון, היה מונח פה על השולחן מלפפון, וחתכתי אותו. כן? עכשיו, איך חתכתי אותו? עכשיו, זה מותר לחתוך מלפפון בשבת או לא, אגב? מה? מותר לחתוך מלפפון? תלוי. אם הוא מחובר לאדמה, אסור. נכון? אם הוא על השולחן, אבל איך תדע? אני לא שמתי לב שהשורש שלו מגיע עד האדמה. יאללה? אז חשבתי שזה סתם מלפפון תלוש, והוא היה מלפפון מחובר. עכשיו, לא רק זה, בין המלפפון לבין האדמה, כלומר, איפה שהגבעול הזה שקושר את המלפפון לאדמה, הייתה מונחת סכין. ואני הגבעתי את הסכין. הייתי צריך את הסכין. לא בשביל לחתוך את המלפפון, בשביל משהו אחר לגמרי בכלל. הגבעתי את הסכין, וזה חתך את המלפפון. זה מה שקרה, התכוון להגביע את התלוש, וחתך את המחובר. זה גם אביי, גם רבא, אומרים זה נקרא מתעסק, פטור לגמרי. אבל, מקרה אחר, שבו נחלקים אביי ורבא. אם אני לוקח סכין, ורוצה לחתוך את המלפפון שמונח פה על השולחן, ואני חותך, כי אני משוכנע שזה מלפפון תלוש. פתאום אני שם לב, אחרי שחתכתי, וואו, זה היה מחובר. נתקיימה מחשבתו או לא נתקיימה מחשבתו? רבא אומר, אביי אומר, הוא רצה לחתוך, לא? חתך. אם רצה לחתוך וחתך, הרי נתקיימה מחשבתו, אז זה שוגג וחייב חטאת, ולא מתעסק. בסדר? כי הרי רצה לחתוך, והרי חתך. אומר רבא, לא, זה בכלל אותו הדבר. המעשה שהוא רצה לעשות היה חתיכה דהתרה, זה אפילו משחק מילים שמה של רבא, ויצא לו חתיכה דאיסורה. זאת אומרת, החיתוך שהוא רצה לעשות, היה חיתוך שהתורה מתירה אותו. והחיתוך שהוא עשה בפועל, הוא חיתוך שהתורה אסרה אותו. אז בכלל לא אותו מעשה. ולכן נקרא מתעסק לדעת רבא. עכשיו, מה זה אומר? שההגדרה של המעשה, איך אני מגדיר הבדל בין שני מעשים, לפי אביי זה לפי הטבע, לפי רבא זה לפי התורה. נשאלת השאלה, אם כן, מה הדבר היותר ממשי במציאות? האם הטבע הוא היותר ממשי במציאות? או התורה זה הדבר היותר ממשי במציאות? מובן? מזה אתם יכולים להגיע להשלכות מאוד רחוקות. יש בתלמוד סיפור שרבא הרב של אביי ורבא, כשהם היו ילדים קטנים, שאל אותם למי מברכים. למי מברכים, ורבא הצביע על התקרה, ואביי הצביע על הרקיע. במובן, הרקיע זה הטבע. התקרה זה הבית שבו לומדים תורה. אז כבר באינטואיציה הבסיסית של הילדים האלה, אחד נותן ראשונות לתורה, והשני לטבע. בואו, אז אם כן יש פה יסוד, אגדי, איכותי המונח בתוך ההלכה. בסדר? כן, בבקשה, אדוני.
אני שמעתי שיש הלכה שבין נגיד עמיק והוא לא קשר, משהו כזה, ואני באתי בכוונה כאילו להתאר במקווה, אני אקרא כאילו עשיתי את המצווה. ככה שמעתי. אז אולי זה פותר לנו את ה...
זה מאוד מעניין, אבל זה לא קשור לנושא.
זה עוד פעם, זה... בדיוק כמו שאמרת.
לא.
זה על אותו מטבע.
לא. זה עמוק מדי בשביל. טוב. ברוך הבא, תודה. למה השכל מוגבל? הרי השכל בשורשו הוא לא מוגבל, תודה. תשובה, השכל מוגבל מעצם זה שהוא פועל על פי כללים. כלל זה הגבלה. זאת אומרת, כלל זה ככה ולא אחרת. זה הגבלה. מה שאין כן הרצון, עושה מה בראש שלו. ההלכה היא כמותית בגלל שהיא אומרת מותר ואסור. היא בינארית. זה מה שיש לה להגיד. אז זה 1.5, זה נקרא 0.5. אותו דבר. לא משנה, זה כמותי. כן.
טוב, דווקא אגדה, חוטת הרבה פרשנויות למציאות מסוימת ולסיפור מסוים. אז זה נראה שמתפרדת, זה עץ מה שנקרא רבנים.
לא הבנתי.
דווקא אגדה, לפי מה שהרב אומר, אם ההלכה היא בינארית, אז ההלכה דווקא זה עץ רבנים. אתה רואה שנגיד בפסוק מסוים אתה יכול למצוא עשרות תלמידי מוראים תלמידים שנתנו פרשנויות שונות. זה יוצא שדווקא
האגדה
היא יותר כמותית.
האגדה יותר כמותית? לא, אנחנו מדברים על מהותה של האגדה. במה עוסקת האגדה? היא עוסקת ביסוד האיכותי.
כן, אבל הרב רוצה להגיד שזה שהאגדה היא בינארית, אז זה אומר שהיא...
לא, הלכה, דיברנו על הלכה. הלכה היא בינארית. במה עוסקת ההלכה? מותר ואסור.
האגדה זה גם בעצם טעמי המצווה.
בלה.
מה הבעיה? תסביר.
לא, אני אומר שלפי ההגדרה שהרב אמר, שזה מה שמגדיר את ההלכה ככמותית, אני חושב שבהגדה אנחנו רואים שלפסוק מסוים או למעשה מסוים אנחנו רואים הרבה יותר פרשנויות. זאת אומרת, באלו ואלו דבר אלוהים חיים.
נכון, נכון. אז זה לא כמותי, זה משהו אחר לגמרי. כן, זה שדבר אחד מתפרש לכמה טעמים, זה בגלל האופי האיכותי של ההגדה. כי האיכות נתאמת בכל מיני כיוונים. כמות זה מוגבל. זה ככה ולא אחרת. ברור? אבל יש יסוד, עכשיו, יש יסוד, הייתי אומר, כמותי בהגדה, שנותן איזו תמצית הלכותית בתוך ההגדה עצמה. כן? ולכן גם יש ויכוח לגבי לימודי הלכות מהגדות, עד כמה זה ניתן ועד כמה לא. ברור? ובלא חיפוש והרגשה, כן, אמנם, אין כל אחד מרגיש בבליטה הגונה, כלומר באופן בולט, את הזרמים הללו שהם מלאים מציאות תדירית כל אחד במקצוע של חברו. ההתנקרות של אלה העולמות, שהם כל כך דביקים ומותאמים בעצמותם זה עם זה, מביאה לידי פירוט חולני בטבע העיון והרחבתו, מצמצם ובעוגה צרה את שני החוגים יחד. בין החוג ההלכותי ובין החוג האגדי. חייבים אנו להבליט מאוד. אני קורא כי אני חושב שזה ברור, אבל אם זה לא ברור, תגיד, לא באמת. הרב לא אומר פה דברים, מבחינה סגנונית אני מכוון. השפה היא ברורה, לחזין. זו פעם ראשונה. מאיפה אתה רוצה שאני אחזור? מתחילת, לא, אני לא יכול לדעת מאיפה אני רואה לנכון. אתה רוצה מתחילת הפרק? אמנם, דיבור המתחיל אמנם? כן, אמנם הכוונה אמת. אין כל אחד מרגיש בבליטה הגונת הזרמים הללו. זאת אומרת, מה שהרב כתב בפסקה הקודמת, שיש יסוד הלכי באגדה והגדי בהלכה, והלכי באגדה, לא משנה, כן? זה דבר שצריך איזו אינטואיציה מיוחדת. לא לכולם יש הדבר הזה, נכון? יש, אתה רואה שאנשים, הלכה זה הלכה, אני לא מבין מה שאתה מדבר על אגדה, ולהפך. כן. אז אין כל אחד מרגיש בבליטה הגונה את הזרעים הללו שהם מלאים מציאות תדירית כל אחד במקצוע של חברו? עד כאן ברור? כן. ההתנקרות של אלה האלה, כמו זה שהם נוחרים זה לזה, זרים זה לזה, שהם כל כך דביקים ומותאמים בעצמותם זה עם זה, כלומר זה, יש פה איזו סתירה איומה, מצד עצמותם הם מאוחדים, בהכרה הם נפרדים. זה מה שזה עושה את זה לא יותר כואב. כן, אם אתה אומר זה שני תחומים שאין להם שום שייכות זה לזה, היינו מקבלים את השוני. אבל זה תחומים שאנחנו יודעים בידיעה פנימית שהם מאוחדים זה עם זה. מה? ניתנו מרואה אחד. אז ההתנקרות הזאת מביאה לידי פירוד חולני בטבע העיון והרחבתו. כלומר, זה יוצר מחלות אצל המעיינים עצמם. שהמעיין איננו מסוגל להכליל בתוכו את היסוד האגדי, נגיד, המעיין ההלכתי איננו מסוגל להכניס את היסוד האגדי, וזה עצמו מצמצם את החדירה שלו, ההלכתית. מובן? זה, כן, כיוון שחסר לו יסוד שהוא, שבאמת שייך למה שהוא לומד, אז גם מה שהוא לומד, נלמד בצורה מעוותת. מה? אבל התיווך של הרב, אבל הרב עצמו צריך גם כן להיות מסוגל לזה.
לא, אני אומר, לי הקורא פשוט שאני קורא הלכה, אני מדבר כמויות.
אתה מדבר על פסקי הלכה. הרב פה לא מדבר על פסקים. הרב מדבר על הלימוד ההלכתי, כלומר העיון של הגמרא.
התלמוד.
כן, התלמוד, הפוסקים, אבל לא הפסקים. פסקים זה מה שהם קוראים לימוד הלכה, זה אתה קורא רשימה של פסקים, זה מה שכל אדם צריך, כי הוא צריך לדעת מה עושים. אבל לא על זה הרב מדבר, הוא מדבר על הלימוד. בסדר? אוקיי. הוא מצמצם הוא בעוגה צרה את שני החוגים יחד. כלומר, זה בעצם מצר על שני סוגי הלימוד. בין החוג ההלכותי ובין החוג האגדי. עד כאן מובן?
כן, מצד שני, איך הקשר הזה בא לידי ביטוי? כשאתה עומד על אחד, הוא עכשיו מתחיל, אם מתחיל לקפוץ, מתחיל לחפש
אינטואיציה. פה הרב מדבר, הרב לא אומר לך איך מאחדים. הוא מסביר לך בינתיים איך שזה כואב שזה לא מאוחד. בסדר? הרב מדבר על זה שעצם העובדה שאלה הם שתי דיציפלינות שונות, זה יוצר מחלה אצל הלומד. זה מה שהרב אומר. אי אפשר להכניס לרב יותר ממה שהוא אמר. בסדר? בבקשה. חייבים אנו להבליט מאוד איך מאחדים, הוא עוד לא אמר. שימו לב. הוא אומר חייבים למצוא דרכים שמאחדים, אבל הוא עוד לא אמר איך עושים את זה. חייבים אנו להבליט מאוד את ההתוודאות של אלה שני הכוחות בצורה מתוקנת, שכל אחד יבסס יותר את תוכן חברו, ויעזור ביותר לברר את פרטיו, ולהאיר אור יותר בהיר על תיאוריו הכלליים ועל עומק סברותיו והיקפיו. ההלכה צריכה היא להתבשם מריח ההגדה בשיעור מותאם והגון, וההגדה צריכה גם היא להיערך בתוכנית של קצב, של משפטים קבועים והיגיון מבורר ומוגדר, כתבניתה של ההלכה המאוששת. ועם זה, כלומר על ידי זה, יקפל כוח שתיהן ורעננותן. יש שיטתיות, כן, צריכה להיות איזושהי שיטתיות גם באגדה. השיטתיות האגדית היא שונה במהותה מהשיטתיות ההלכתית, אבל היא שיטתיות בכל זאת. יש קריטריון באגדה, צריך למצוא אותו. יש מה שקרה מפתח האגדה. נכתבו כמה ספרים על גדולי ישראל. למשל, אם תיקח את מדרש רבה, המהדורה עם כל המפרשים דפוס וילנה, אתה תראה שם יש כמה מבואות שכתבו גדולי ישראל על מהותה של האגדה. יש שם הרבה פרטים. כן, ההקדמה של המהרזו, של היעבץ, של רבי אברהם בן הרמב״ם, של רמח"ל. יש שם כמה ניסיונות שנעשו למצוא כיוונים. כן? יש גם בברייתא של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, של 32 מידות שהאגדה נדרשת בהן. יצור, זה מדע. יש מדע שלם, מדע האגדה. כן? בוודאי שבספרות של הקבלה השתדלו מאוד להגיע לדברים מסודרים בנושא הזה. כן. כן. איך ההלכה יונקת מן האגדה. למשל, סיפרתי את הסיפור הזה, פעם שרבי שלמה זלמן אוירבך נתן שיעור באחת הסוגיות, והגיע למסקנות מתוך הסוגיות ההלכתית. כן? ואמר, כן, אבל אם זה נכון שזאת המסקנה, אבל אז זה לא מוסרי. סימן שלא הבנו נכון, ואז הוא למד את הכל מחדש והגיע למסקנה אחרת. אמירה, אבל זה לא מוסרי, מאיפה היא באה לו? לא מתוך הסוגיה עצמה. כן, אבל זה לא הלכה, אבל... ואיך אתה יודע שמתי הלכה ואין מורין כן? צריך איזשהו קריטריון שהוא חיצוני להלכה, שעל פיו אתה קובע את זה. הקריטריון הזה הוא קריטריון אגדי. ברור, ערכי, קוראים לזה. ברור. הצורך...
לפעמים ההלכה קובעת מה זה מוסרי ומה לא.
לא. ממש לא. בוא נסביר לך משהו. אם אדם, למשל, מאוד אוהב לדבר לשון הרע. לשון הרע זה כידוע דבר שמשחית את הנפש, מאוד. אז אני, אבל אני אוהב לדבר לשון הרע, אז אני מחפש בחפץ חיים הלכות לשון הרע, וואו, מה אני יכול לעשות? מחפש, יש סעיף, אה, מותר להגיד לשון הרע על גוי, וואי, איזה יופי. אני עכשיו אפתח עיתון של רכילות באחת הערים המרכזיות בסין. יש לי 10 מיליון אנשים שאני יכול להגיד עליהם לשון הרע יום ולילה, בלי לעבור על הלכה אחת. זה יופי. אבל, מה עם הנפש? תהיה מושחתת. אז זה לא, זכר שזה לא כל כך פשוט מה שאתה אומר. מה שקרה נבל ברשות התורה, כל הביטויים האלה מפורסם. ואנו שהננו כבר דרושים, אז הצורך שהביא את בעלי הפלפול בדורות שעברו לנסות לפעמים לשלב את ההגדה עם ההלכה, הוא באמת נובע מתביעה זו של אחדותם של אלה הכוחות הפועלים כל כך יחד. כן? זה מה שהבינו גם בשם המשנה למלך, הכלי חמדה וכדומה. בסדר. עכשיו רבותיי, אני צריך, אני הודעתי לכם מראש, שייתכן שצריך לקצר את השיעור, ואכן זה כך. אז בעזרת השם נמשיך לפעם הבאה. שלום.